היום אנחנו רוצים לדבר על אחד הכוחות שמשפיעים הכי הרבה בעולם. בוודאי עלינו, אבל לא רק עלינו. על כל המציאות. אחד הכוחות הכי מורגשים. ואנחנו מתכוונים לכוח המשיכה. מה זה הכוח הזה? מה עניינו? הרב אומר באגרות ראייה, שכל תגלית יש לו את הזמן המתאים לה. לא תמיד האנושות מוכשרת לקלוט את ההתפתחות המדעית שיש היום, ולכן ההתפתחות המדעית שיש היום מופיעה היום. למשל, אומר הרב, אם היו יודעים לפני כמה אלפי שנים שכדור הארץ נע, מסתובב, אומר הרב, אנשים בעולם היו ממש מפחדים. הם היו מפחדים לבנות לגובה, שמא התנועה תעיף את הבניין או משהו. אם היה נודע דבר תנועת הארץ לפני כמה אלפים שנה למפרע בהמון, היה המין האנושי מתיירא לעמוד על רגליו, פן ייפול. האנושות הייתה פרימיטיבית. וקל וחומר שהיו מתיירים לבנות בניינים רמים, זה היה מביא לרפיון לב, למניעת פיתוח שאין לשער. הידיעה של הכוח המושך, שהתחושה שאנחנו נמשכים, לא היה בה כדי להבטיחו שהוא לא ייפול. אם מישהו היה משכנע את האנושות לפני אלפי שנים, שכדור הארץ מסתובב מאוד מהר סביב צירו, אנשים היו נבהלים מזה. כל חשיפה של חוק, של כוח, של תגלית מדעית בעולם, יש לה את הזמן. ובאמת, ב-200 שנה האחרונות, אנחנו הולכים ונחשפים לכוח הזה, כוח הכבידה, המשיכה, ובדרך כלל מכירים את כוח המשיכה הרגיל. אם אני זורק משהו, נופל על הרצפה. זה מה שידוע. אבל זה לא רק. כוח משיכה פועל בין כל שני חלקיקים של חומר. כל שני חלקיקים, יש, ביני לבין הכוס הזו יש כוח משיכה. היא מושכת אותי ואני מושך אותה, לא מורגש כל כך. עם כדור הארץ זה מורגש, כי הוא כל כך גדול, שכוח המשיכה שלו פועל עליי מאוד חזק, ואני נמשך אליו. גם אני מושך את כדור הארץ אליי, אבל קצת הוא לא מרגיש את זה, כי אני כזה קטן והוא כזה גדול. אבל יש כוח משיכה בין כל שני נבראים, ואיינשטיין חידש, שיש כוח משיכה לא רק בין שני חלקיקים שיש להם מסה, אלא אפילו בין כל שני חלקיקי אור, בין שני פוטונים, שהם לכאורה בלי מסה ברורה, גם ביניהם יש כוח משיכה. זאת אומרת, כל דבר שהוא בעולם הזה הגשמי, נמשך לכל דבר אחר. ויש לזה כוח משיכה כזה פנימי. והכוח הזה בא לידי ביטוי גם במציאות הפיזית החיצונית שאנחנו רואים, אבל גם בתוך האטומים, בתוך החלקיקים, יש כוחות משיכה פנימיים, יש כוח ששומר יחד את החלקיקים בתוך הגרעין של האטום, שלא, פרוטונים נניח הם חיוביים, נכון? הם כוחות חיוביים, שמים שני מגנטים חיוביים אחד ליד השני, הם דוחפים אחד את השני, בתוך הגרעין יש כוח עצום שבעצם צריך להחזיק אותו ביחד. אז יש כוח גרעיני חזק, יש כוח גרעיני חלש, כוחות שיוצרים חיבור, יוצרים איזה סוג של אחדות בין הדברים. יש הכוח האלקטרומגנטי, איזשהו כוח שגם כן פועל בין שני חלקיקים שיש להם מטען חשמלי, בדרך כלל כשיש פלוס ומינוס, יש כוחות מנוגדים. אחד חיובי, אחד שלילי. החיובי והשלילי לא במובן המוסרי. אלא אחד יש לו כוח מנוגד לכוח השני, יש איזה משיכה ביניהם, כן? אם כן, אנחנו פוגשים, לא רק בזה דרך אגב, אנחנו פוגשים את הכוח הזה בעוד הרבה מאוד מקומות. יש בין המולקולות כוחות משיכה. הרי יש אטומים, האטומים האלה מצטברים יחד, יוצרים מולקולה. איזה חתיכת חומר של משהו. אז בין המולקולות, נגיד מים, יש מולקולות של מים, יש בין המולקולות השונות כוחות משיכה. מהם כוחות המשיכה האלה? אז יש כל מיני סוגים שונים, ואן דה ואלס. זה מין כוחות כאלה של משיכה שיוצרים איזשהו מצב שבו החלקיקים או המולקולות האלה יוצרות ביניהם איזה שהם קשרים ומתוך כך מתחברים. יש כוחות משיכה, יש איזה קשר שנקרא קשר קובלנטי שיתופי. מה זה? זה כשיש שני אטומים שהם, יש איזה אלקטרון אחד שהוא פעם פה, פעם שם, הוא מבקר בקליפה הזאת, ואז השני אומר, בוא אליי, הוא בא אליו, בא אליו. תמיד הוא משלים איזה חוסר, חסר לי, הוא בא לפה, חסר לי, הוא בא לשם. כל מיני כוחות משיכה. אז כשאנחנו מוצאים למשל שמים מתעדים, אז זה אומר שכוחות המשיכה של המים שם הם קצת פחות חזקים. אחרי זה הם מתעבים יותר חזקים. אחרי זה המים קופאים עוד יותר חזקים. זאת אומרת, אנחנו כל החיים, כל העולם מלא כוחות משיכה. בכל מיני צורות. ומעניין אותנו לדעת מה המקור בעולם של כוח המשיכה הזה. אז אפשר להגיד, לא יודעים, פשוט נמצא. ככה, המדענים גילו כוח כזה, יודעים למדוד אותו, חוקרים אותו, והכוח הזה פועל בכל המרחב הזה שאנחנו חיים בו, בכל העולם שלנו. מה השורש שלו? מה המקור של הכוח הזה? אומר בעל הכתב והקבלה, וניצבת על הצור, משה רבנו ילמד על השגת והשתלשלות כל הבריאה, אתה תבין, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, איך חלקי הבריאה מתקשרים ומתאגדים זה בזה. מה כוח המשיכה שקושר יחד את כל חלקי המציאות. עד שהתאחדו בתכלית האחדות והשלמות. לפי דברי בעל הכתב והקבלה, משה רבנו לומד שם בהר סיני את היכולת של כל הנבראים להתחבר יחד, להיות קשורים יחד, עד שהם מתאחדים באחדות מוחלטת. למה חלקי הבריאה צריכים להתאחד? מה העניין? שכל אחד יהיה במקומו, לא יפריע לאף אחד. לא, כולם צריכים להתאחד יחד. אומר הרמח"ל, חלקי הבריאה הזאת, מי שמביט עליהם לפי ראות עיניו, בתחילה לא יראה אלא עניינים מפוזרים ומפורדים. מסתכלים על העולם, כל דבר, השעון הזה, המנורה הזאת, הג'וק הזה, כל אחד מאיתנו, כל אחד מנותק. מה הקשר? עניינים מפוזרים ומפורדים. פירוש בלתי מתקשרים כולם אל תכלית אחת. אלא כל אחד עניין בפני עצמו, לתכלית מיוחד, נשלם בעצמו, בלתי שיצטרך לחברו. כביכול עולם מפורד, כל פרט מנותק, כל כך מינים בדומם. המון אבנים, סלעים, מינרלים, ברזלים, מתכות. כל כך בצמחים, המון צמחים, כל כך בבעלי חיים. אין ביניהם קשר לתכלית מיוחד. הם לא מרגישים שהם מחוברים. עם כל זה, ההדרגה המסודרת נראית בכל הטבע בוודאי. רואים שיש פה איזו הדרגתיות, אפשר לסדר לסוגים, מינים, משפחות, לראות שאלה יונקים. יש פה איזו הדרגה, כן? רואים הדרגה. אבל זה לא אומר שבגלל שיש יונקים, אז האריה והקנגרו הם קשורים. זה אומר, יש פה, אפשר למצוא איזה סדר, אומר הרמח"ל. וכל מי שיקח בידו להתבונן מציאות הנמצאים, ימצא הכל בהדרגה. מהמדרגות הכי גבוהות עד המציאות הכי קטנה, יש כאן איזו הדרגה מסודרת. זה המקסימום שלכאורה אנחנו מסוגלים להגיע בהסתכלות מדעית על העולם. כן, בוחנים את המציאות. אבל מי שיעמיק בחוכמה, ימצא היות כל הנמצאים כולם מתקשרים קשר גמור זה בזה. של לראות את זה. כולנו מציאות אחת, ישות אחת, איזה מין אדם אחד גדול, כל המציאות כולה. וכולם צריכים להשלים העניין שאליו כיוונה החוכמה העליונה בבריאה. כולם מתקבצים לתכלית אחת שתנאיו רבים וסדרם עמוק מאוד. והם הם כל חלקי הבריאה הרבים. כל המציאות הזו היא אחת. והרמח"ל אומר, למה כל הבריאה הזאת מתאחדת? לתכלית. ומה התכלית? מביא הרמח"ל את דברי המשנה באבות, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא ברא אלא לכבודו. עכשיו נצפה שהרמח"ל יסביר לנו את זה. אז הבנתם, צריך להבין עניין הכבוד הזה, אבל זה מסובך. אתה די לנו לדעת רק בכלל האחד, ההקדמה הזאת, שוודאי כל הבריאה קשורה, כל דברי הבריאה מתקשרים הם ומתקבצים אל תכלית אחת, ואין שלמות עניינם במה שהם נמצאים איש לדרכו. כביכול, אם הבריאה מתאחדת, היא עושה את רצון השם. אם כל פרט בבריאה הוא מנותק, זה לא מוליך לתכלית הבריאה. ובאמת, גם במעשים, במה שקורה בעולם, במה שבני אדם עושים, אין רע נמצא בעולם, אלא בחלקי הדברים טרם התחברם להשלמת הדבר. כשהעסק לא שלם, יש בעיות. דבר שהוא שלם, אין בו רע. אם המציאות היא שלמה, אם אנחנו בדיוק יודעים בינינו את הקשרים הנכונים, אז כולנו בשלם, כולנו בשלמות, כולנו באחדות. אם האדם הוא שלם בעצמו, אין בתוכו סכסוכים פנים ובעיות, חוסר, אין חסימות אנרגטיות, הוא פשוט זורם כמו שצריך. אז אין רע, אין מחלות. ולכן, אומר הרמח"ל, באמת, הקדוש ברוך הוא ברא את המציאות כך שהיא כביכול נפרדת, אבל כל התיקון, כל מה שהעולם הזה הולך ומתקדם אליו, זה לגלות, אם נרצה, את כוח המשיכה הפנימי המאחד את כל היצורים, את כל הנבראים. עד כדי כך שאנחנו מוצאים, למשל בבעל התניא, שהוא מביא שהמציאות הזו של כל פרט בנפרד היא מציאות של טומאה. כי בביטוי שלו זה קליפה וסיטרה אחרה. זה מין מציאות כזו שהיא לא טובה לנו. אין שם הופעת חיים. ולהפך, כשיש מקום של אחדות, שם מופיעה קדושה. אם כן, יש מקום קצת יותר להבין מה הכוחות האלו שמחברים בשורש המציאות. אז הכוח הראשון שאנחנו פוגשים קרוי דעת. הדעת יש בה איזה בחינה של חיבור, כן? והאדם ידע את חווה אשתו, הכוונה היה ביניהם קשר, היה ביניהם אחדות, חיבור. הדעת היא הכוח המחבר הפנימי ביותר, והכוח הזה יש לו אפשרות לחבר גם כוחות בעלי מטענים מנוגדים, פלוס ומינוס, או אם נרצה אפילו איש ואישה, ויש לו גם כוח לחבר, על פי דברי המהר"ל, מטענים זהים. כוח משיכה, כמו שהמהר"ל אומר בנתיב התורה, המציאות הזו של הדעת היא קשורה להופעה של רחמים. מה הקשר? מה זה רחמים? איך רחמים נכנסו פה פתאום? אז באמת, הדעת, המציאות הזו של החיבור, כשהיא מופיעה במערכות נקרא להן המוסריות, פתאום אנחנו מוצאים את הרחמים. כדי להבין את הרחמים צריך להבין את הכוחות הפועלים במציאות. אז יש שלושה כוחות עיקריים. הכוח הראשון זה הכוח של הזרימה, של הדחיפה, של השפע, של ההתקדמות, של המודרניות. זה כוח של זרימה, כוח של חסד, של שפע. הכוח השני הוא הכוח ההפוך, הכוח של הצמצום, של הגבול, של ההגבלה, של השוני. זה שני כוחות מאוד חזקים שפועלים במציאות. כל אחד מהם הוא הרסני אם הוא נמצא לבד. אם יש עודף חסד, שפע, זה מבול, זה לא טוב. אם יש עודף דין, הגבלה וצמצום, זה גם לא טוב. כי זה חונק, זה הורג, זה שפיכות דמים. זה פשוט לא מאפשר שום תנועה. ולכן החסד והדין או השפע וההגבלה, שניהם זקוקים לכוח שלישי שייצור את האחדות ביניהם. זה לא שהכוח הזה פעם זה מנצח, פעם זה מנצח. זה לא אין ויאנג. זה מנצח, זה מנצח. לא. הם לא באיזה מין תנועה כזאת של בואו נראה מי מסתדר בסוף, איך נאח... לא. יש לעם ישראל חידוש לעולם. יש כוח שלישי עצמאי שהוא הכוח המחבר, המושך יחד את שני הכוחות ומאזן בין שניהם. הביטוי בעולם זה הרמוניה. הביטוי בעולם זה האיזון. מה שהרמב״ם קורא דרך האמצע, שביל הזהב היהודי של הרמב״ם. אבל יש לזה שם נוסף. רחמים. יש לנו חסד, דין ורחמים. וצריך להבין איך זה קשור. למה הרחמים יש בהם כוח לחבר יחד? אז זה ננסה להבין קצת בהמשך. כי באמת, אם אנחנו מרחמים, אנחנו מתחברים. זה יוצר חיבור. אז נצטרך להבין, אבל כמו שהמהר"ל אומר, הכוח הזה של הרחמים מחבר יחד גם את הדומים, גם את השונים. והביטוי הזה של הדעת, של החיבור הפנימי הזה, מופיע במציאות בעוד שתי דרגות של כוחות משיכה. זאת אומרת, יש את הכוח המשיכה הפנימי הזה, שמחבר יחד. יש כוח משיכה נוסף, שנובע מכך שיש איזו החלפה של דברים, נתינה וקבלה. הכוח הזה קרוי אהבה. זה כוח כזה. זאת אומרת, זה כוח שעניינו מישהו נותן למישהו, והמישהו מקבל מהמישהו ונותן לו חזרה, ואז הם פשוט מחוברים. יכול להיות מצב שמישהו נותן למישהו, ואין אהבה, נכון? למה? כי אם אני נותן למישהו והמישהו הזה אינו מקבל, לא מקבל. אני נותן למישהו דבר, אבל הוא לא מקבל את זה. אלא מה? הוא חושב שזה מגיע לו. אז הוא לא מקבל. זאת אומרת, הוא לא מרגיש שהוא קיבל משהו. זה מובן מאליו. אם אתה נותן לי משהו שהוא כבר שייך לי, נתת לי משהו? לא נתת לי כלום. הרבה מאוד בעיות באהבה מתחילות בכך שיש מי שנותן, אבל אין מי שמקבל. ואז אין משיכה, אין אחדות, אין חיבור בין הנבראים. כדי שהחיבור הזה יופיע, צריך שתהיה מציאות כזו, אם ניקח דוגמה מחיי המשפחה, שאם האיש הולך לחפש לאשתו פרחים, והוא הולך הרבה בשמש, עד שהוא מוצא אחרי שעתיים בדיוק את הפרחים שאשתו אוהבת לכבוד שבת, הוא מביא את זה הביתה, ואז במקום שאשתו תגיד, תודה רבה, איך אתה מסמר, ממש נפלא ויופי. במקום זה אומר, תודה, תשים את זה שם על השיש. הוא נתן, והיא לא קיבלה. כאילו מובן מאליו, בסדר. אז במקום שתתחזק פה המשיכה, נוצר פירוד. וגם להפך, אם האישה מכינה איזה סעודת מלאכים לבעלה לכבוד היום הולדת שלו, או סתם ככה כי מתחשק לה, הוא בא הביתה ואוכל את זה כדבר מובן מאליו, ובסוף אומר, טוב, תודה, בסדר, עולה. כלום, זה לא, הוא לא, הוא חושב שזה מגיע לו, הוא לא קיבל. לעומת זאת, אם הבעל אומר איתו, יואו, כל כך יפה, 10 כוכבים פה, איזה נפלא, איזה אוכל טעים, תודה רבה. עכשיו הוא נותן לה בזה שהוא מקבל. עכשיו מתחיל חיבור. אז הכוח הזה של האהבה נובע מחילופין של נתינה וקבלה בין שני בני הזוג, אבל לא רק. זה גם בין כל אדם ואדם, אפילו בין מורה ותלמידים. המורה נותן לתלמידים. אם התלמידים לא רוצים לקבל, המורה, קוראים לזה היום שחיקה בהוראה. הוא נשחק. כי התלמידים לא רוצים לקבל, אז הוא לא אוהב אותם, והם לא אוהבים אותו, והעסק לא עובד. אבל אם התלמידים נורא רוצים לקבל מהמורה, מה קורה? אז הם נותנים לו. מה הם נותנים לו? אומרים חז"ל, שהם גורמים לזה שכתוצאה מזה שהם אומרים לו תלמד אותנו בבקשה, אז יש לו מעין רוח הקודש. יש לו שפע עוד יותר עליון, שהוא מבין עוד יותר טוב ברמה יותר גבוהה את מה שהוא מלמד. ואז הוא עוד יותר מלמד, והוא כל כך אוהב אותם, והם אוהבים אותו, והנה מורה ותלמידים. זאת אומרת, החיבור הזה הוא מין חיבור של החלפת נתינה וקבלה. הדעת הוא הבסיס, הדעת זה הבסיס הפנימי לכל החיבורים. זה איזה חיבור פנימי שאפשר לומר שהגילוי שלו הוא לא בהכרח בעולם המעשי, משהו בתוך החלקיקים אם נרצה. האהבה זה כבר דבר שאפילו בינינו אפשר לגלות אותו. ויש, ויש חיבור נוסף, חיבור שחז"ל קוראים לו חיבה, כך בעל קהילות יעקב אומר, הסוד הזה של החיבה, זה כבר איזה סוג של חיבור של רצון להיות קרובים. לא בטוח שאני נותן ומישהו מקבל, לא בטוח שמישהו נותן ומישהו אחר מקבל. אבל יש לנו רצון להיות יחד, לגעת אחד בשני, לדבר אחד עם השני, להיות בקרבה. זה חיבה. ובאמת, הקשר הזה של החיבה הוא בדרך כלל קודם לקשר של האהבה. זאת אומרת, כדי שתתפתח אהבה, אנחנו קודם כל צריכים קצת לדבר, לראות אחד את השני, להכיר אחד את השני, להיות זה עם זה, ואז אנחנו מחבבים זה את זה. ואם גם מישהו מרחם על מישהו, הוא בדרך כלל גם מתחיל לחבב אותו. ואז אם הם ידעו לתת ולקבל נכון, הם אפילו יאהבו זה את זה. יצחק אבינו מביא את רבקה האוהלה, ואז הוא אוהב אותה. מתחילה חיבה, הם מתקרבים, ואז מופיעה אהבה. אז כשאנחנו מדברים על המציאות של החיבה, ואחר כך האהבה, והשורש הפנימי הדעת, אנחנו מדברים על מצב שבו יש איזו נטייה עולמית טבעית להתחבר. הווה אומר, בעצם כולנו באמת יודעים זה את זה, אוהבים זה את זה ומחבבים זה את זה. כולנו. וכשזה לא מתגלה, זה בעיה. זאת אומרת, באופן טבעי כולנו אוהבים. כך אומר הרב חרלאפ במי מרום על התפילה. הוא אומר, יש אהבה שנובעת מאינטרסים אישיים. יש אהבה קצת יותר מעודנת, שנובעת מזה שאדם רוצה שיאהבו אותו. ויש אהבה הפנימית, השורשית שעליה אנחנו מדברים, שהיא פשוט כי אנחנו בטבענו שורש אחד. בטבענו כולנו מאוחדים. בטבענו אנחנו אוהבים את כל היצורים. העולם, אומר הרב באורות הקודש, מכיל שורש פנימי של טוב. והשורש הזה הוא בעצם הביטוי של האחדות היקומית. ואומר הרב, יש בעולם מלחמה, כי אין מלחמה בין שתי השקפות. יש השקפה אחת מאחדת, שאומרת כל המציאות מאוחדת. ההשקפה המאחדת רואה את כל החזון של נמצאים מפורדים זה מזה רק בתור טעות החוש. זה פשוט כי אין מספיק אור, אז לא רואים שקשורים. אבל אמיתת המציאות היא רק אחדות גדולה. והנמצאים הרבים והשונים הם רק גילויים מיוחדים, איברים שונים, צבעים וגוונים שונים של אותה החטיבה האחדותית. ובהשקפת האחדות מביטים על הכל. ואז ממילא הכל ביחד בוודאי הוא טוב בתכלית הטוב. אז כבר מצאנו שיש קשר כלשהו בין האחדות והמשיכה ההדדית לבין הטוב. התוכנית האלוקית של העולם היא אחדות. ולכן כל מה שנתאחד יותר, יהיה יותר טוב. זה יותר יתאים לתוכנית האלוקית. איפה זה מתחיל להיות רע? כשאנחנו סוטים מהתוכנית האלוקית ומתחילים להיפרד זה מזה. וזו ההשקפה המפרדת, הרואה את המציאות המופרדה, הנפרדת בתור חזון אמיתי. כמו שהרב חרלאפ אמר, יש סוגים שונים של כוחות משיכה. יש גם כוח משיכה שחזל אומרים, כינוס לרשעים, רע להם ורע לעולם. אז עוד מעט נדבר על הכוח משיכה הזה. כי אנחנו, יש לנו עוד כוח משיכה שעוד לא דיברנו עליו, עוד שניים אפילו. אז יש גם כוח משיכה כזה שעדיף שהוא לא יהיה. נכון.
כלומר, הכוונה שם זה לא חטיבה שמוחדת עם המסעד, אלא זה משהו שמאחיד את כל העולם.
נכון, נכון. ההשקפה המפרדת הזו, כל מה שתוצאותיה מתגברות, הולכת היא האפלה והרשעה ומתגברת. כמה שיש יותר פירוד בין היצורים בתוך המציאות, ככה החושך והרוע מתגברים בעולם. אין קץ לעומק המלחמה שבין ההשקפות האלו. דרך אגב, אפילו מבחינה מדעית אם נרצה, יש מדענים שאומרים באמת, העולם כל הזמן נלחם. הישרדות זה אומר, כל אחד מנסה למצוא את המקום שלו על חשבון האחרים. אני יותר מתאים, אז אתה לא תתאים, ואני כן מתאים. כן, המציאות המקולקלת הזו שהייתה בתחילת ההבנה הדרוויניסטית של האבולוציה כאיזה מין מציאות של מלחמת קיום בתוך המציאות. כולם נלחמים בכולם והכי חזק מנצח. זה ההשקפה המפרדת. ההשקפה המאחדת היא להפך, היא אומרת כל המציאות שואפת להתאחד. אז איך זה יכול להיות עשב והפרה מתאחדים, הרי הפרה אוכלת עשב, כי העשב אומר לפרה, בבקשה, תאכלי אותי. זה חלק מהמערכת יחסי גומלין בין העשב והפרה, וזה לא מלחמה ביניהם, זה אחדות ביניהם. זאת אומרת, אפשר להסתכל על המציאות ככולם מאוחדים בהסתכלות כללית, ואפשר להגיד, כולם מנסים איכשהו לשרוד פה. אומר הרב, המציאות של ההשקפה המאחדת, זה לא רק ההשקפה המאחדת, המציאות של האחדות היא באמת שורש הטוב בעולם. ולכן אומר הרב בעין היה, מעשה וראשית, מעשה השם אחד. יאירו אותנו לדעת כי כל המציאות כולה היא מעשה אחד, אף שרבו מאוד פרטיו, ריבו ריבבות עולמות גשמיים אשר אין ספורות למו, המון ברואים רוחניים, כולם יחד מתקשרים בקשר אחד. היום במדע יותר מתקדם כבר מדברים באקולוגיה על מערכת יחסי גומלין שכל דבר תלוי בדבר אחר ויוצרים יחד איזושהי מציאות מאוחדת. אומר הרב, זה כל המציאות כולה. כן, מה רבו מעשיך השם? זה הרבה הרבה חלקים, אבל מה גדלו מעשיך השם? הכל זה גודל אחד, עולם אחד גדול. אומר הרב באורות ישראל שבעצם הגעגוע הזה, הגעגועים האלה לאחדות ולשלום, הם עצמם מהווים כוח משיכה. ומאחר ובטבענו אנחנו מאוחדים, אז זה כוח שמושך כבר את כל הנבראים זה לזה. אנחנו פשוט מתגעגעים לחזור למצב הטבעי של היקום, שהוא מאוחד. אבל צריך רגע לעשות פה פסק זמן ולשאול את עצמנו, מי אמר שיש קשר בין חוקי הטבע לכוח המשיכה בין בני אדם או דברים כאלה? זאת אומרת, אולי זה בכלל לא קשור. אם אני אזרוק את הכוס הזו על הרצפה, היא טיפול כי יש איזה כוח כבידה, משיכה בין הכוס לכדור הארץ, או שיש מרחב עקום שהכוס זוחלת לתוכו ומתנפצת על הרצפה. אבל מי אמר שזה קשור לזה שאני אוהב מישהו או מחבב מישהו, או שיש כוח משיכה פנימי? אולי זה לא קשור. אז באמת, אומר הרב במאמרי ראייה, חוקי ההוויה הכללית שווים הם בכל הפרטים, בכל פרטיה של ההוויה. חוקי כוח המושך, כוח המשיכה, הנמצאים בכל גרגר חול, הם עושים את פעולתם גם בכדורים היותר גדולים, בכוכבים. והם חוקי החיים השולטים במציאות הגשמית הזו, שולטים גם בחיים היותר מפותחים ומושלמים. זה חוק שבמקום אחד הוא מופיע כחוק מוסרי, במקום אחר הוא יופיע כחוק פיזיקלי, מעשי, ובמקום אחר, אומר הרב באורות הקודש, התגלות החסדים ושפעת הטוב נראה בעולם או בהופעה של העולם הרוחני הרבה יותר ממה שהוא נראה בעולם הגשמי. ואתה למד מידת קל וחומר. בעולם הגשמי הכל אחוז בחוברת, הכל קשור, הכל מאוחד. כל הכוחות והתנועות, הדומם והצומח והחי, השמיים, הכל מאוחד. עוד יותר, אם הדבר הזה נוהג בעולם המצומצם, על אחת כמה וכמה שמידה זו נוהגת למחביר בעולם הרוחני. ואומר, יש כוח משיכה רוחני שהולך ומופיע עד כוח המשיכה הכי פשוט. וכך אומר הברבנל על בראשית, חלקי העולם כולם מתאחדים בצורה העליונה, כולם מתאחדים, וכאן הוא רומז לנו לזה שיש כאן איזה כוח משיכה נוסף של רצון להתאחד עם הקדוש ברוך הוא. ככה באדם גם כן יש איזה כוח שמאחד את האדם להיות אדם אחד. יש בנו נפש, או רוח, או נשמה, שקושרת את כל החלקיקים שלנו ביחד. אדם שמאבד קשר וקורדינציה, מפסיק לתפקד. יש בנו מערכת מאחדת פנימית. והאדם הוא עולם קטן, והעולם הוא אדם גדול. וכך אומר בעל שם ישמואל, יש לומר שזה העניין נוהג בכל אדם פרטי שהוא עולם קטן, ויש בו כוחות מכוחות משונים, אלה מושכים לכאן ואלה לכאן, ומהתמזגות והרכבת הכוחות יצא מעשה לפועלו, כמו במשטרי הכוכבים בכלל ובעולם הגדול בכלל. כן? כמו משטרי הכוכבים בכלל העולם הגדול, כן סדר הכוחות באדם בעולם הקטן. זאת אומרת, אנחנו יכולים להבין שיש קשר בין כל כוחות המשיכה שיש במציאות. אומר השפת אמת, כל חלקי הבריאה בנויים מכתבים מנוגדים, פלוס ומינוס. והאדם, לא רק שהכוח משיכה שבו הוא ביטוי של הכוח משיכה שיש בעולם, אלא כוח המשיכה שמופיע בבני האדם, יוצר את הכוח משיכה שנמצא בעולם. האדם הוא המאחד את כל הבריאה בהתנהגותו. יש השפעה מוסרית של האדם על כל האחדות היקומית, עד כדי כך שככל שבני האדם יהיו יותר מאוחדים, כל הבריאה תהיה יותר מאוחדת, קו נטוי יותר בהרמוניה, הכל יזרום בצורה הרבה יותר נעימה ליקום כולו. זה אומר אין מחלות, זה אומר אין צרות, זה אומר שלום, לא רק בין עמים, שלום יקומי, כן? ולכן הכל תלוי בעבודת האדם, כי האדם נקרא עולם קטן, ויש בו מכל פרטי הבריאה. וכפי התעוררות האדם, כך מעורר את כל הברואים. אם אנחנו נהיה בצורה מאוחדת, גם ירד גשם כמו שצריך, כי הכל יזרום בצורה מאוד מאוד טובה. המציאות תתפקד אחרת. באישיות שלנו יש שלוש דרגות. יש כוח אחד שהוא כוח משיכה מסוים, שלפעמים הוא אפילו קרוי יצר הרע. כוח משיכה, יש כוח כזה. זאת אומרת, אני ממש נמשך לאוכל מסוים. יש כאלה שאוהבים סטייקים או יין, או היום זה במוד היין, כולם שותים. למה, מה זה כוח המשיכה הזה? קוראים לזה עוד שם, נכון? תאוות. מה זה תאווה? אני כל כך נמשך שאני לא יכול לעצור בעצמי. אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. אז זה כוח משיכה, לא? הנה הוא נמשך. אז הכוח הזה שורשו הוא בנפש. מה זה הנפש שלנו? אומר הרמח"ל שהנפש שלנו, כך אומר בדרך השם, עניין הנפש הזאת בכל בעלי החיים, בכל המציאות, הוא כוח שמתפשט ובונה את הגוף כפי מה שראוי למין הזה, ליצור הזה. יש בנו, כשאנחנו נולדים, איזשהו כוח שבונה אותנו להיות מה שאנחנו אמורים להיות. הכוח הזה, כדי להיות, הוא גם רוצה כל הזמן לקבל. כדי, הוא צריך אוויר כדי לצמוח, הוא צריך אוכל כדי לצמוח, הוא צריך שמש כדי לצמוח, גם בצומח, גם בחי, גם בדומם, גם באדם. הנפש זה כוח מאוד חזק. היא כל הזמן מרגישה שחסר לה. חוסר עצום. הנפש חיה בגעגועים איומים תמידיים. היא בתחושת חיסרון. ואז, כתוצאה מתחושת החיסרון הזה, מה חסר לה? חסר לה חיים. היא רוצה לחיות, כן? זה הכוח שהקדוש ברוך הוא התביע בנו. בכל היצורים, צמאון עצום להיפגש עם מקור החיים. אז לכן שותים ואוכלים ורוצים כל הזמן לקבל כדי לחיות. אבל באמת מה שורש הכוח הזה? הצמאון למקור החיים, לקדוש ברוך הוא, לטוב המוחלט. ברגע שהאדם מגלה את זה, אז כוח המשיכה מופנה נכון. אבל כשזה לא מתגלה, כשהאדם אינו חש בכוח המשיכה לאלוקים, אז פתאום הוא נורא רוצה כוס יין. מה קרה פתאום? כי חסר לו. אז הוא חושב שאם הוא ישתה יין זה יעזור לו. אז הוא שותה, זה לא עוזר. ואין אדם מת וחצי תאוותו בידו. כל הזמן חסר לו. כוח משיכה עצום. ולכן כוח המשיכה הזה, זה מה שהסביר הרב חרלאפ, זה הכוח משיכה אינטרסנטי. אני אישית חסר לי, אז תביאו לי. ואז אנחנו עושים בינינו אגודה של אנשים שמתאגדים יחד כדי שכל אחד מהם ירוויח את מה שחסר לו. זה כוח משיכה מאוד מוביל להרבה דברים רעים. כי זה כוח משיכה של אנשים אגואיסטים שלא אכפת להם להרוס לא את עצמם ולא אחים, כי אף אחד לא אכפת לו מאחר. זה כינוס לרשעים, מגדל בבל כזה אם תרצה. כולנו מתאחדים כדי להשיג איזה משהו אינטרסנטי. לא, לא טוב. ולכן עולים לכוח משיכה הבא. חז"ל קוראים לו כוח שיש בו כבר רוח, לא רק נפש. יש פה כבר איזו הופעה של תקשורת, רוח ממללה, יש פה כבר איזו בחינה של תקשורת. זה הרצון להיות יחד. זה כוח משיכה חיובי מאוד. זה חיבה. אנחנו כבר מחבבים, נעים לי להיות עם מישהו. לא כי אני מרוויח מזה, הוא לא נותן לי כלום, לא. פשוט להיות ביחד זה דבר שהוא מוצא חן בעינינו. גם לך יש זכות קיום, גם לי יש זכות קיום, בוא נמצא את הקשר הנכון בעינינו ונהיה ביחד. הנפש לא, בנפש אין לך זכות קיום, רק לי יש. במדרגה של הנפש, לי יש זכות קיום ואתה המשרת שלי. בוא נראה מה אני מרוויח ממך, מה אני מוציא ממך ולא אכפת לי ממך. ואני אהיה חבר שלך עד שאני אנצל אותך עד הסוף, ואז אני אזרוק אותך. ברוח לא, ברוח טוב לנו ביחד. נעים לנו להיות קרובים. ויש מדרגה עוד יותר גבוהה, שהיא כבר קשורה באמת לאהבה, שעניינה, אני רוצה לתת לך. יש לי מסירות נפש שיהיה לך טוב. ואז אם יש גם את מה שהזכרנו קודם, נתינה וקבלה, אז בכלל אנחנו נמצאים במקום הרבה יותר מאוחד. טוב, אם אנחנו מבינים את זה, אז אנחנו צריכים להבין שכל אדם לא רק שהוא נמשך למישהו, אלא כל אדם מחולל סביבו שדה מגנטי. לכל אדם יש סביבו איזה שדה חשמלי כזה, שממגנט אליו, אומר בעל פרדס יוסף, כתב ספר, רבי יוסף, כתב ספר לפני כ-70 שנה, חסיד חבד, והוא כותב שמה, נודע דהאדם כולל כל כוחות מעשה בראשית, על כן הוא נקרא עולם קטן. כמו שאמרו באבות רבי נתן, בפרק למד א', כל מה שברא השם בעולם, ברא באדם. גם כוח משיכה. ואז הוא מביא דוגמה. הנה, בין הנמצאים במעשה בראשית, מצאנו גם כן אבן מגנט. אשר כוח, יש בו כוח מושך. אם כן, גם כוח זה נטבע באדם. גם בנו יש כוח מושך. כמו שהזכרנו עד עכשיו, יש לנו כל מיני כוחות מושכים. אבל הוא מתייחס עכשיו לכוח מושך בין הדומים, לא בין השונים. הוא אומר, יש אדם שיש לו, כל אדם יש לו כוח מושך להמשיך ליבות בני אדם אליו. אבל לא כל בני אדם שווים בזה. יש אדם ישר, מי נמשך אליו? אנשים ישרים. יש אדם לא ישר, מי נמשך אליו? אנשים לא ישרים. דרך אגב, צריך להעמיד אותנו על מקומנו גם. זאת אומרת, ככל שאנחנו יותר ישרים, המפגש שלנו יהיה עם בני אדם יותר ישרים. כך יוצא מדבריו. למשל, הוא אומר, עשיו מה הוא היה? יודע צייד, איש שדה, ויעקב היה איש תם, יושב אוהלים. בדרך כלל, איך אנחנו מבינים יודע צייד, איש שדה? הוא היה יודע לצוד, והיה יוצא לשדה. הוא אומר לו, כתוב, יודע צייד איש שדה, הוא יודע לצוד אנשי שדה. כלומר, בטבעו של עשיו היה כוח מושך לצוד, להמשיך אליו אנשי שדה, אנשים כמוהו. היינו מישהו פרא אדם כמוהו. ויעקב יודע צייד איש תם, יושב אוהלים. יעקב מושך אליו כוח נפלא להמשיך אחריו נפשות טובות. כן, תמימים. אז אפשר לומר שכשאנחנו מדברים, אנחנו נמצאים כל הזמן באיזו מין מציאות שאנחנו מחוללים סביבנו כוחות משיכה. אנחנו מגנטים קטנים. כל אדם הוא מגנט. הוא ממגנט אליו אנשים ברמות שונות. קודם כל הוא ממגנט אנשים דומים שהם נמשכים אליו. יש גם כוחות משיכה, כמו שראינו קודם, של אהבה, כוחות משיכה בין המנוגדים. הזכרנו קודם את הרחמים. הרחמים הם למעשה, כשאדם מרחם על מישהו, מה זה הדבר הזה? אני מרחם עליך, מה הכוונה? אז אפשר להגיד שאני מתנסה. אני מרחם עליך, אז אתה אפס, טוב, בוא אני אעזור לך. ממש לא. הרחמים באים ממקום שאני רוצה שיהיה לך טוב. אני רואה שאתה סובל, שלא טוב לך, ואני פשוט רוצה שיהיה לך טוב. זה רחמים. אני רואה שמישהו חסר לו, כואב לו, ואני מרחם עליו. אני בעצם רוצה שהוא יהיה יותר מתוקן, שיהיה לו יותר טוב. והרצון הזה שיהיה טוב לזולת, הבא לידי ביטוי ברחמים, גורם למשיכה בין מי שאני מרחם עליו לביני וביני לבינו. מתרחשת פה פעולה של כוח משיכה. כשאני מרחם על מישהו, אני נמשך אליו. מתחיל בינינו איזה סוג של תקשורת, כוח משיכה פנימי. ולכן, באמת אנחנו מוצאים כל מיני מצבים כאלה, לפעמים בחיים אפילו יכול להיות שההורים יחסו על הילד שלהם. ברגע שהם קצת מרחמים עליו, הם מיד אוהבים אותו שוב. כי יכול להיות בן איש ואישה, האיש כועס על אשתו, האישה על בעלה. מרחמים אחד על השני קצת, מיד אוהבים שוב. זאת אומרת, הרחמים יוצרים סוג של חיבור. סוג אחר של חיבור, עין טובה. אם מסתכלים בעין טובה על הזולת, מלמדים עליו זכות, גם אז מחבבים את הזולת. אם מישהו יש לו עין ביקורתית, הוא כל הזמן מסתכל על הזולת ועושה לו ביקורת שלא נובעת מאהבה. יש ביקורת חיובית, בונה, חינוכית, שבאה ממקום של אני אוהב אותך ורוצה שיהיה לך טוב, אז אני עושה לך ביקורת. אז זה מתחיל קודם כל בשאלה הפנימית. כשאני עושה לך ביקורת, אני שואל את עצמי, אני אוהב אותך? אם אני אומר לעצמי בלב שלם, כן, אני אוהב אותך, עכשיו אני יכול להגיד דברים, גם צריך לדעת איך להגיד אותם. אבל אם אני לא משוכנע שאני אוהב אותך, אסור לי לעשות ביקורת. א', זה לא יתקבל, רק יכעיס. ב', זה ירחיק אותי ממך ואותך ממני. אז עין טובה, יש בה כוח עצום, כוח משיכה גדול לחבר אנשים. בוודאי כשאדם נותן לחברו, לא רק יש לו עין טובה והוא רק מרחם עליו, אלא הוא מעניק לו, אז הוא אוהב אותו יותר. האמא אוהבת כל כך את הילדים שלה, היא כל הזמן נותנת להם. מה גורם למה? הרבה פעמים היא נותנת, אז היא אוהבת. כן? זה, אומרים חז"ל, גורם לכך שאנשים נמשכים לאנשים צדיקים. כי מה זה איש צדיק? איש צדיק זה מישהו כזה שהוא אוהב את כולם. הוא רוצה שיהיה טוב לכולם. אז אנשים פשוט נמשכים אליו כמו פרפרים לאור. הוא רוצה שיהיה טוב לכל מי שנמצא. אנשים פשוט אוהבים אותו. והוא אוהב אותם, כמובן. לכן אוהבים אותו גם. המשיכה אל הטוב המוחלט הוא העניין המייחד את האופי של הצדיק. כך אומר הרב. לכן דרך אגב אומר הרב, כל היצורים נמשכו לאן? לתיבת נוח. הוא אומר, איך הם הגיעו? אפשר להגיד, הקדוש ברוך הוא שם תכנות וכולם הלכו. פקודה אלוקית. אומר הרב, בנשמתו היסודית של נוח נתגלו כל יצורי העולם, כל החיים כולם. הם באו אליו ולתיבה במשיכה טבעית פנימית. למה? כי נוח איש צדיק תמים. הוא אוהב את כל הבריאה, אז נמשכים אליו. וככל שהאדם בעל מדרגה יותר גבוהה, הוא חי את האחדות היקומית ברמה יותר גבוהה. כל מה שהאדם מתגבר ועולה בקדושה, מתאחדים אצלו כל הפירודים. הוא מרגיש איך כל העניינים מתקשרים זה בזה. הכל נשרש בשורש רוחני עליון. התביעה הגדולה שנשמתו העליונה תובעת ממנו, שיחי בעולם של אחדות, הרמוניה והתאמה. אז אם אדם כל הזמן עושה חילוקים, הפרדות, זה לשיטתו, זה לשיטתו, אין קשר, כולם חולקים עם כולם, מלחמה, איזה יופי. עכשיו אנחנו מרגישים טוב. כולם חולקים על כולם, הכל בסדר. זה אדם במדרגה מאוד נחותה, אומרים חז"ל. לעומת זאת, אדם שהוא אומר, זאת שיטה אחת, זאת שנייה, בוא נראה איך הם מתקשרים, איך הם משלימים יחד תמונת עולם אחת. זה אדם בעל מדרגה של קדושה. ואנחנו יכולים ללמוד על מדרגתנו מהצורה שאנחנו מדברים. כך אומר רב צדוק בפרי צדיק, כן, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. אדם שהוא במדרגה הזו, כשהוא מדבר מרגישים בזה. הוא מדבר ואנשים נמשכים אליו, ומרגישים שהוא במדרגה כזו גבוהה של אחדות. והאדם שהוא לא במדרגה כזו, במה שהאדם תקוע ודבוק בשורש נפשו, בזה הוא כל שיחתו גם בלא מתכוון, אומר רב צדוק. אדם, מילים, ביטויים, מרגלה בפומה, הוא רגיל להגיד כל מיני דברים. זה המדרגה שלו. אז כמובן, זה בכל תחומי החיים. אדם שהוא במדרגה נפשית, שהוא כל הזמן רק חושב על אוכל, אז הוא ידבר כל הזמן על אוכל, זה פשוט. זה מה שמעניין אותו. אז כל אחד לפי דרגתו. המדרגה הנפשית שלנו ברמת כוח המשיכה, תבוא לידי ביטוי בדיבור. יש כוח אחר הפוך לכוח המשיכה. גם בתוך האטום. יש כוח משיכה ויש גם כוח דחייה. בכל העולם יש גם איזה כוח שדוחה דברים. לא הכל נמשך. אומר הרב באורות הקודש שהכוח הזה של הדחייה הוא חלק מכוח המשיכה. איך זה? אני אומר לך, לך מפה, אז איך זה תבוא אליי? אז אומר, לא, לא, לא. כוח הדחייה נועד ליצור את ההפרדה בין כל דבר ודבר. זאת אומרת, אם יש רק משיכה, זה נהיה חור שחור בסוף. כוח המשיכה, מושך, 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 מבטל את הכל, מוחק את הכל. זה חור שחור. אבל אם יש גם כוח דחייה מספיק, אז כל פרט יש לו את המקום שלו, המחובר, המאוחד, עם כל הכוחות כולם, עם כל הנבראים כולם. ולכן הפרטיות צריכה לצאת מן הכוח אל הפועל. הכלל חובק בתוכו המון פרטים, אבל למען צאתם של הפרטים לאור ההוויה, צריך כל פרט להיות מתבלט במהותו היחידה. זה לא שאנחנו מתערבבים ביחד בדייסה, וזה נקרא שלום. בואו נדחוף ביחד את כל הזה, נקרא לזה שלום. זה יהיה מלחמה איומה. איפה יש שלום? כשכל אחד נמצא במקום הנכון שלו, וקשור בקשר של הרמוניה עם כל אחד אחר. לזה צריך לכוח מתנגד לפרטיות. זאת אומרת, הכוח שיוצר איזה מרחק בינינו, הוא כדי לאפשר את המשיכה בינינו, כדי לאפשר את הקשר בינינו, כדי שיהיה מקום שיתפתח כראוי כל ערך מיוחד. עד כדי כך שהביטוי של הרב הוא חריף, יסוד השנאה הוא אהבה. אם מבינים את זה, השנאה מתבטלת, ואז מבינים, זה שאני מרחיק מישהו, זה לא לשם שמיים שהוא יתרחק, אלא זה כדי שנהיה מחוברים. כנראה שהמישהו הזה דורך עליי, אז כל מה שאני צריך לזהות זה איפה הוא דורך עליי, אני אומר לו, חבר, בוא רד לי מהרגל, ונמשיך להיות חברים. בסדר? אז אין שנאה, אבל כשלא מבינים שזה בא מתוך אהבה, אז יש מלחמות. כן, הרואה אוכלוסי ישראל אומר ברוך חכם הרזים, אומר הרב בעולת ראייה, לפי שאין דעתם דומה זה לזה, ואין פרצופיהם דומים זה לזה, כל כמה שיסתכל האדם בתוכן הנפשות הפרטיות של בני האדם, יותר ישתומם על ההבדל הגדול שיש ביניהם בין תכונה לתכונה, בין מצד החינוך או הלימוד או הגנטיקה, לא משנה, אבל דווקא על ידי השינויים, הם מתאחדים כולם למטרה אחת לבניין העולם בתעודתו. אם כן, הכוח הדוחה, אף הוא משתלב בתוך כוחות המשיכה. וכאן נכנסת לתמונה מדרגה נוספת. אומר הרב, עם ישראל יש לו תפקיד חשוב בכוח המשיכה העולמי. לעם ישראל כעם יש אחריות על העולם שכוח המשיכה יעבוד. שתהיה אהבה בעולם. כי אהבת הטוב בעם ישראל לא נובעת משום עניין צדדי, אלא עצם טבע הוויית נשמתנו. ולכן אנחנו לא דואגים רק להנאתנו הגסה, או רק להנאתנו כעם. אלא כשאנחנו דואגים לעצמנו, זה כי אנחנו רוצים שיהיה טוב לכל העולם. הודו להשם, קירו ושמו, הודיעו ועמים עלילותיו. לכן אנחנו, בתורה שלנו יש הדרכה של שבע מצוות בני נוח לעמים, איך לחיות נכון כעמים. לא שיתגיירו, הם לא צריכים להיות יהודים, אבל שיחיו נכון, כן? כעמים, כגויים. אומר הרב בן היה, שכשם שבכדור הארץ יש מרכז פנימי המושך אליו, כך גם בעמים יש איזה מרכז פנימי כזה, כוח משיכה פנימי כזה. וכשעם ישראל אכן מתאחד בתוכו, כשעם ישראל מאוחד, העמים נמשכים אליו, אוהבים אותו. כשאנחנו מאוחדים, העמים מרגישים שיש להם מה לקבל פה. הם באים אלינו, כמו בזמן שלמה המלך. פתאום כל העמים באים אליו. עם ישראל חי בצורה מאוחדת והרמונית. העמים אומרים, טוב, תלמדו אותנו. וכשעם ישראל מפורד, כשעם ישראל לא חי בצורה מאוחדת, אז העמים לא כל כך אוהבים אותנו. כמה שאנחנו יותר חלוקים, כמה שאנחנו יותר מפלגות ופלגנות, ככה העמים יותר תוקפים אותנו. אז זה שיטה איך לגרום להסברה נכונה בחוץ לארץ. להתחיל בהסברה נכונה בארץ, שאנחנו נהיה מאוחדים. וכמה שאנחנו יותר מאוחדים, אנחנו יותר קשורים למקור האחדות. לכן אנחנו אומרים לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי, אנחנו רוצים לייחד את הקדוש ברוך הוא איתנו, זה בשם כל ישראל. כי האדם הפרטי, אם הוא נפרד מכולם, אם הוא נפרד מנשמת הכלל, אין לו שום סיכוי להיות קשור לאלוקים. ולכן אם האדם מישראל רוצה לזכות לאור חיים באמת, אומר הרב באורות, צריך הוא שיסכים להיות שוטל עצמו בכנסת ישראל בכל ליבו. להיות שייך לכלל ישראל בכל ליבו. שישים את מגמת חייו לקנות לו לפי היכולת שבידו את המידות הישראליות, הידיעות המיוחדות, ובוודאי לאהוב את עם ישראל. וכשמופיעה אחדות ישראל, אז מיד קורה עוד דבר. לא רק שהגויים אוהבים אותנו, עוד יותר נפלא זה שאנחנו אוהבים אותם. אהבת ישראל מחייבת אהבת כל האדם, וכשהיא מטביעה שמאה לאיזה חלק מן האדם, נניח שאני כל כך אוהב את העם שלי, איך אני שונא את הגויים? אופה, אומר הרב, זה לא טוב. יש כאן סימן שהאהבה הזו לא תאורה עדיין, ולכן יש שנאה לבני אדם. עד כדי כך, אומר הרב, שהתכלית האחרונה אינה התגדרות ההתייחדות הלאומית בלבדה. אנחנו עם אחד, סגורים בתוך עצמנו, ושכולם לא אכפת לנו מהם. לא. השאיפה לאחד את כל באי העולם למשפחה אחת. ולכן עצמות החסד, עצמות החפץ של היות טוב לכל, זה גרעינה הפנימי של כנסת ישראל. זאת ירושתה ונחלת אבותיה. עד כדי כך שאומר הרב ש... זה ביטוי חריף. אתם יודעים שיש איזה ביטוי כזה שמשיח בן יוסף עתיד להיהרג. אומר הרב, למה שהוא ימות? משיח בן יוסף זה מה זה? זה הכוח הלאומי, זה הדאגה לבניין של עם ישראל. חשוב מאוד, לא? עתיד להיהרג. אמנם הגרא אמר שעזרת השם לא יהרג. אבל מה זה הסכנה הזאת? אומר הרב, אם בעם ישראל ההתכנסות הלאומית, ההתאחדות הלאומית הופכת להיות אגואיסטית, אנחנו, לא אכפת לנו מהעמים. אז משיח בן יוסף יהרג ומשיח בן דוד יופיע והוא ייצור את האהבה והאחדות עם כל העמים, וכל העמים יבואו ויגידו, כן, 10 אנשים יחזו בכנף איש יהודי, הם כולם יבואו. אז צריך מאוד שמשיח בן יוסף יושפע ממשיח בן דוד, והאהבה הלאומית שלנו לא תפגע באהבתנו את בני האדם. אם אנחנו מבינים את זה, אנחנו צריכים להבין עוד כוח משיכה אחד, שרב נחמן מברסלב מביא, הבעל שם טוב, הקדים אותו. זה כוח המשיכה שנובע מהאמונה. האמונה היא איזה סוג של כוח משיכה, איזה תקשורת בינינו לבין הבורא. כן, האמונה היא המציאות של בין העולם הזה לעולם העליון. זה אמונה. האמונה זה אומר, יש ערוץ תקשורת פתוח בין האדם לבוראו. המציאות הזו של הכוח המשיכה הזו, אומר רב נחמן, זה מה שגורם לכוח המשיכה באפר, בעולם הזה, במציאות הגשמית הזו. האפר במדרגה הזו היא הבחינה של העולם הזה. העולם הזה נמשך לריבונו של עולם. הצדיק, אומר רב נחמן, הוא בחינת האפר. כל הדברים עומדים עליו ויש לו כוח מושך. למה? כי יש בו בחינת השפלות. ונפשי כאפר לכל תהיה. יש כאן יסוד מאוד גדול. אם אדם הוא בעל מידת שפלות, אז יש לו כוח מושך. זה הצדיק שדיברנו עליו קודם. למה? כי הוא לא מחזיק מעצמו כלום. כל מה שהוא רוצה זה להטיב לאחרים. הוא אומר, אלוקים, נתת לי כוחות, כישרונות, זה לא שלי. אני כשלעצמי כלי לשליחות הבורא. נפשי כאפר לכל תהיה. אז הוא צדיק, הוא אוהב את כולם, כולם נמשכים אליו, יש לו כוח המושך. דרך אגב, מי שיש לו מידת השפלות, אז יש לו ביטחון עצמי. הוא אומר, אלוקים, אני כאן כדי לעשות את רצונך, כל מה שנתת לי זה כדי לעשות רצונך. אז תשתמש בי. ואז הוא לא עשו כל הזמן במה יחשבו עליי, ומה יגידו עליי, שזה שורש הגאווה, ושורש חוסר הביטחון העצמי. וכשלאדם אין ביטחון עצמי, הוא מפחד להתקרב. הוא כל הזמן שומר מרחק מכולם, כי אם הוא יתקרב, אולי ידרכו עליו, אולי יגידו לו משהו פוגע, אולי יחשבו עליו, אולי יכירו אותו וידעו שהוא לא שווה כלום. זה חסר ביטחון עצמי. הוא כל הזמן מתרחק מכולם, והוא רק עושה פוזה, יש לו איזה תדמית שהוא מנסה לשמר אותה. אבל זהו. אדם עם ביטחון עצמי הוא פשוט נותן את עצמו כמו שהוא, לא מפחד מכלום, לא מתבייש. הוא פשוט משהו, נותן את עצמו ואומר, בוא נראה איך אני יכול לעשות טוב בעולם. זה שורש כוח המשיכה שנובע ממידת השפלות. מזה שאנחנו מבינים שכל מה שבאנו לעשות פה זה לעשות רצון השם. אם אנחנו מסכמים את זה, אז בפיזיקה ובכימיה ובעולם בכלל יש כל מיני כוחות משיכה. והיסודות של כוחות המשיכה האלה מצויים בשורשי העולם הרוחני, הבאים לידי ביטוי גם בהתנהגות האנושית המעשית היומיומית. ערב טוב.